הרב בני לאו.
פרק למד זין, חלקו הראשון, הנבואה הגדולה, חזון העצמות היבשות. אני מבקש לספר את החצי השני של הפרק, את הסיפור של הרכבת האילנות של עץ יהודה ועץ יוסף. כדי לספר אותו נכון, אני רוצה להחזיר את עצמי אחורה לחודש אלול שנת 79, תפשין למתת. אני בשנתי הראשונה בישיבת הר עציון, בסוף כיתה י"ב, לפני הצבא, יושבים בזמן הצהריים בבית המדרש, ופתאום נכנס פנימה הרב עמיטל. היו מעט מאוד תלמידים בתוך בית המדרש. הרב עמיטל נכנס עם איזשהו יהודי, שלא ידענו מי הוא, והוא מבקש מאיתנו, הרב עמיטל, לבוא אליו, להיכנס לאיזו כיתה צדדית, כי הוא רוצה שאנחנו נשמע את היהודי הזה. זה היה די מעצבן, כי הפסקת צהריים, חודש אלול, חודש אינטנסיבי עם הרבה לילות לבנים, אבל הרב עמיטל מבקש, היינו שם איזה שישה או שבעה תלמידים, ישבנו בכיתה, יושב מולנו אותו איש עם קסקט שיחזיק בידו תנ"ך, ביקש מאיתנו לפתוח גם תנ"כים, לקחנו מהמדף, ותפתחו בבקשה ביחזקאל פרק למד זין. טוב, אנחנו מסתכלים עליו מה הוא רוצה מהחיים שלנו, אנחנו פותחים את יחזקאל למד זין, ואז הוא מבקש, מי מוכן לקרוא? פסוק ט' ו', ומישהו התנדב, והיה דבר השם אליי לאמור, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד, וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים, וכל בית ישראל חבריו, וקרב אותם אחד אל אחד לך, לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. כאן אותו איש אמר, עצור, ושאל אותנו, מישהו מוכן להסביר מה כתוב כאן? כאן כבר באמת איבדנו את הסבלנות. היינו בחורים צעירים, עייפים, חסרי עניין. ומה יש להסביר פה? קח עץ, כתוב עליו יהודה. קח עץ, כתוב עליו יוסף. תחבר אותם אחד לאחד, וככה מאחדים שניים שלא מסתדרים. כמו בכל מחנה קיץ שעשינו בתנועת הנוער, אתה לוקח סנדה ועוד סנדה, קרש ועוד קרש, כותב עליו יוסף, כותב עליו יהודה, ויש פה איזה מעשה סמלי שאומר, יהודה וישראל, אתם צריכים להיות ביחד. נו, באמת, כמה עומק יש בדבר הזה? זה כל כך פשוט, זה כל כך טריוויאלי. מי לא מדבר על אחדות? אז האיש המוזר הזה, שישב מולנו, שאל, אולי בכל זאת מישהו מוכן להסביר לי, מה זה נקרא, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו. מה זה נקרא, קח עץ אחד? ואז אנחנו כבר לא ידענו את נפשנו, חיכינו שפשוט הסיפור הזה ייגמר. אבל אז האיש המיוחד הזה פתח את העיניים ואמר, תנו לי רגע לומר משהו. דעו לכם שכשבמקרא כתוב את המילה עץ, הכוונה היא דווקא עץ נטוע על אדמתו, מה שקוראים בשפה האנגלית tree. לא מתכוונים פה ל-wood, לחומר העץ, אחרי שהוא נחתך, אחרי שהוא נגזם מתוך אדמתו. לא, לא. עץ זה דווקא עץ נטוע, עץ מחובר, עץ חי. לא לוח. דווקא בתרגום יונתן, כשנאמר, קח לך עץ אחד, יונתן אומר, קח לך לוחה חדה, קח לוח. וזה באמת נורא פשוט, כמו שאנחנו חשבנו להסביר באופן פשוט. הרד"ק, כשהוא מסביר בשם אבא שלו, מה יקרה שם, הוא אומר, זה באמת נס. איך יכול להיות עץ שמתחבר לעץ? אז אומר רד"ק בשם אביו, זה מעשה ניסים. אומר לנו אותו יהודי, עכשיו אפשר לגלות את שמו, נוגה ראובני, עוד לפני שהוא הקים את נאות קדומים. אומר לנו, דעו לכם, אין פה לא מעשה ניסים, ולא מדובר פה על לוח. לא כמו תרגום יונתן, ולא כמו אבא של הרד"ק. מדובר פה על מעשה בוטני, מעשה חקלאי. מעשה חקלאי מקסים, מיוחד, אבל לא נס. מה כתוב פה? ואז הוא מלמד אותנו פלא. פלא של בוטניקה, שנקרא מעשה הרכבת אילנות. הוא לימד אותנו את הסוד הזה. אנחנו ילדים עירוניים, לא ידענו כלום. הוא אומר לנו, קח לך עץ אחד, הכוונה היא לקחת מתוך עץ חי, לקחת ייחור, לקחת חלק מן העץ, ולשים לב אליו, לכתוב עליו יהודה, לקחת עץ אחר, שגם הוא מחובר לקרקע, להוציא ממנו איחור ולכתוב עליו ישראל, יהודה וישראל, שני אלה מייצגים. מה יהיה בעץ אחד ומה יהיה בשני, הוא אומר. שימו לב, קח את עץ יוסף אשר בידך, ושמת עליו את עץ יהודה. מה זה אומר? במעשה ההרכבה, תמיד יש עץ אחד שהוא נקרא קנה. הוא נקרא זה שמחובר לקרקע. הסגולה הגנטית של אותו עץ מיוחד שמתחבר לקרקע, מה שמאפיין אותו זה כושר ההשתרשות. יש לו את זה יכולת לשלוח שורשים אל אדמה, יש לו יכולת קליטה מצוינת, הוא חזק מאוד בקרקע, הוא נאחז יפה, הוא מצליח לחלחל את עצמו אל מי תהום, ואז הוא עומד איתן. מה שיש לו זה הכוח של העמידה, מה שאין לו זה את הנבת הפירות, הוא עץ סרק שאינו מניב פרי. העץ השני הוא עץ עם יכולת גנטית מופלאה לתת פירות עדינים ומתוקים. יש לו בעיה לעץ הזה, אין לו יכולת היקלטות בקרקע. לעץ הראשון קוראים קנה, לשני קוראים רוכב. ההרכבה היא הסוד הגדול של לקחת את הכוח מכאן והכוח מכאן, להרכיב את הרוכב על הקנה ולייצר באופן של הנדסה גנטית באמת באמת עץ אחד. לא מעשה ניסים ולא לוחות של עץ, אלא עץ חי שנטוע היטב היטב על אדמתו ושולח ענפים שמניבים פירות. ככה מציע יחזקאל לגאול את עם ישראל. נבואת פרק למד זין היא הסיפור הגדול ביותר של יחזקאל. אחרי כל כך הרבה שנות פירוד בין יהודה ובין ישראל, שנים של סכסוך של מי למעלה מי למטה, מי ראשון ומי שני, מי יהיה הבכור ומי המשנה לו, אחרי כל שנות המלחמה הקשה בין ממלכת ישראל וממלכת יהודה, מגיע יחזקאל להבנה, זה לא ילך. זה לא ילך סתם בלחבר שני לוחות עץ, זה לא ילך סתם בלכתוב איזשהו שם פה ושם פה, צריך לייצר מעשה של הכרה, וההכרה היא שאף אחד לא יכול לבנות ממלכה לבד. יהודה עם כל היופי, אם הייתה יהודה לקודשו, אין לה יכולת של השתרשות בקרקע. ישראל עם כל העוצמה, אין לה את יכולת הענבת הפירות, ולכן יהודה וישראל, אתם צריכים לחוות את מעשה ההרכבה, ורק עץ אחד יהיה, לא יהיו שני עצים, עץ אחד יהיה סיפור גאולת ישראל המתחדשת. הסיפור הזה, לעניות הבנתי, מתגלגל קדימה בהיסטוריה אל דור שיבת ציון. יבוא יום ויבוא הנביא זכריה. לעניות הבנתי, זכריה הוא התלמיד הגדול של יחזקאל, והוא יציע את אותו מודל, מודל שיקרא בספר זכריה שנלמד בתרי עשר, המודל של המספד בירושלים על היחיד. וגם שם הוא יגיד לנו, קחו שניים ותהפכו אותו לאחד. וכשיפרשו לנו המתרגמים המאוחרים, ואחרי זה החכמים בתלמוד, מה זה השניים שהם אחד, הם ייתנו לנו דוגמה. דוגמה לאחאב מלך ישראל ויושיהו מלך יהודה. אחאב מלך ישראל זה המלך עם האסטרטגיה הגדולה, עם הטקטיקה העצומה, עם יכולת ההשתרשות בקרקע, מלך נשגב בעוצמתו, ועבודתו את האלוהים כולה קלוקל. על זה נלחם אליהו הנביא נגדו, נגד אחאב ואיזבל. כנגד, ממש קונטרסט לאחאב מלך ישראל, עומד יושיהו מלך יהודה, הטוב שבמלכים שכל ליבו חפץ קרבת אלוהים. מבחינה מדינית הוא היה כישלון, הוא הביא את עצמו ואת עמו בסופו של דבר לתבוסה במות מוות מיותר במגידו. אומר זכריה, בוא נעשה הרכבה. נעשה הרכבה של מספד על היחיד, מספד הדד רימון, הוא אומר, בבקעת מגידון, מספד של אחאב יחד עם יושיהו. מאיפה לקח זכריה את המודל הזה? הוא לקח את זה מהפרק שלנו, יחזקאל פרק למד זין, עץ יהודה ועץ ישראל, קרב אותם אחד אל אחד, לך לעץ אחד. מעשה ההרכבה הוא לא נס, הוא לא פלא, הוא מעשה של הבנה, שכל אחד הוא לא שלם אם הוא לא מייצר ממש את עבודת העומק של השתלבות ומעשה תרכובת יחד עם האחר שהוא אינו הוא, אבל שניהם ביחד יהפכו להיות השלם. תודה לנוגה ראובני.